טוב, שלום. אנחנו בדלת עמוד א' והיינו. כמה שורות זה מלמעלה, אנחנו בשורות המתרחבות, באמצע. אז אנחנו בשורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, שורה שישית. והיינו, דאמר רבי אלכסנדרי, מי דכתיב והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים. אבקש ממי? כן, איך לקרוא את הגמרא הזאת, זה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות שהזכרנו בפעם קודמת, והיא על מה מוסב והיינו, או מה הטון שבו צריך לקרוא את זה, בצורה תקיפה, בצורה מכילה, איך שאומרים היום, כן? כי רש"י אומר, מה זה והיינו דרמה רבי אלכסנדרי? אומר רש"י, הדלאל קאי, דאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. כלומר, והיינו הזה, מה בא ללמד אותנו? שהקדוש ברוך הוא עושה דין צדק גם עם הגויים. כל בריאותיו, הקדוש ברוך הוא דן אותם בלי טרוניה. עושה משפט צדק. לעומת זאת, ולפי זה, באיזה טון צריך לקרוא את זה? בוא נראה איך הקדוש ברוך הוא הגון גם עם הגויים. הם כנראה לא הגונים איתנו, אבל הוא הגון, כן? אז הטון צריך להיות טון של דיסנסי, של הגינות. כן, לעומת זאת, תוספות חולקים, תוספות אומרים, מה... טרוניה עם בריאותיו זה בדף ג', מה זה עושה פה? התוספות אומרים, זה קשור בשורה הקודמת. מה הייתה הממרה הקודמת? שהקדוש ברוך הוא, כלפי אומות העולם, הוא נוקם, הוא בעל חימה. אז ההיינו דרבי אלכסנדרי, צריך לקרוא אותו, גם פה, הוא נוקם להם, הוא בעל חימה כלפיהם, כן? אז בוא נקרא את זה פעמיים, בסדר? פעם ללטף, איך אמרנו שמריהו גוסברג פעם, מגיע לך לטיפה, וסתירה, אוקיי? אז פעם אחת נלטף, ופעם שנייה ניתן סתירה, אוקיי? אז בואו נקרא את זה קודם כלטיפה. והיינו דמר רבי אלכסנדרי מהדכתיב, והיום הוא אבקש להשמיד את כל הגויים. אבקש ממי? אמר הקדוש ברוך הוא אבקש בניגני שלהם. מה זה ניגני שלהם? כן, אומר רש"י, ניגני שבהם זה הספר זיכרון מעשיהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יבדוק בדיוק מה הם עשו. הקדוש ברוך הוא יבדוק. והוא לא ייתן להם סתם עונש, הוא יבדוק מה הם עשו בדיוק, כן? זה ההגינות, זה הטון המלטף. הוא הגון כלפיהם, הוא בודק את מעשיהם, כן? אם יש להם זכות, אפדם. כלומר, אם יתברר שיש להם זכויות, אז הוא יפדה אותם. ואם לאו, אשמידם, כן? איך תוספות קוראים את זה אחרת? ונראה לרבינו תם, אני קורא בתוספות דיבור, מתחיל, ואני עוד רבי אלכסנדרי, עכשיו אנחנו נותן סתירות, כן? דקאיה הדסלי כאן קם בישראל קם בעובדי כוכבים וכאמרינן דבעל חימה קאי העובדי כוכבים ואני עוד רבי אלכסנדרי דקאמר ביהו אבקש שאם לא ימצא להם זכות ישמידם כלומר החימה היא על זה שאם אין להם זכויות הוא לא ירחם עליהם הוא ייתן להם באבי אביהם כמו שהוא עשה עם הקדרה עליהם חמה כן? זו סתירה, כן? והיינו ממשיכה הגמרא ואומרת והיינו דאמר רבא, כן? גם כאן הראשונים נחלקו איך לקרוא את זה. רש"י אומר, היינו דאמר רבא, שהקדוש ברוך הוא דן עובדי כוכבים בדקדוק. והקדוש ברוך הוא מאוד הגון. גם רבא חשב שהקדוש ברוך הוא הגון איתם. תוספות אומרים, והיינו נמי דרבא דאמר, שיש חילוק בין ישראל עובדי כוכבים. במילים אחרות, האם באים להדגיש כאן את ההגינות כלפי כל הבריות? השם אחד. כלפי כל הבריאות שלו, ואם אנחנו באים להדגיש שאיתנו הוא נוהג אחרת, כלומר איתנו, גם אם יראה שאנחנו לא משהו, מה הוא יעשה? תרחם אב על בנים, כן תרחם עלינו, כן? בסדר? אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. ואם כעבדים, גם העבד תולי באדונו. איננו לך תלויות עד שתכוננו. ככה זה איתנו, אבל איתם זה לא ככה. בוא נראה, מה מגיע לך, כן?
איתן זה מידת הדין.
מידת הדין, איתן הוא מידת הרח.
כאן לפי רש"י זה ככה.
זה נכון, ועכשיו מה אתה מדגיש, כן? רש"י מדגיש כל הזמן, it's a fair play. הגון, בדקדוק. אתה צודק, זה מידת הדין, כי מי שאתה אוהב אותו, אתה קצת מעלים מים, כן? אתה מקיים בו והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם, נכון? תוספות באים להדגיש שיש לנו יחס שונה כלפיו. אתה צודק, בסופו של דבר, אולי הרביליהו, את הליטיפה והסתירה, היה נותן לאותו בן אדם, כן?
בסדר? אז בואו נמשיך, אוקיי? אומרת הגמרא, והיינו נמי דאמר רבא מאי דכתיב, כן? הפסוק הזה הוא פסוק שהגמרא עכשיו הולכת הרבה לדבר עליו, אז כדאי לראות אותו בהקשרו המקורי. אנחנו נמצאים פה באיוב בפרק למד, שהוא המשל האחרון של איוב, בספר איוב, שהוא האמת מתחיל בכפתט, שבפרק למד איוב מתאר את הייסורים שלו בהווה. ובמסגרת הזאת אנחנו נקרא את הפסוק הזה לפסוק שלפניו, בסדר? איוב, האמת היא, אולי קצת קודם, כן, איוב מתאר איך הקדוש ברוך הוא לא שומע לו, איך הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו, ומה הוא אומר לו? השבה אליך ולא תענני, עמדתי ותתבונן בי, תהפך להחזר לי, בעוצם ידך תסתמני, תסעיני אל רוח תרכיבני ותמוגגני תושייה. ועכשיו הפסוקים שלנו, כי ידעתי מוות תשיבני, כלומר איוב אומר לו, אתה עושה איתי דבר והיפוכו, מצד אחד אני יודע שאני צריך למות, היות ואני יודע שאני צריך למות, תשיבני ובית מועד לכל חי, אז לכן אני, זה לא שאני יכול לא למות, זה חייב לבוא. אז אם זה חייב לבוא, מה אתה שואל את עצמך? אז מה טיב החיים שאני חי עד שזה יבוא? ואם החיים שלי מיוסרים נורא, אז אני אולי לא רוצה לחיות חיים כאלו, זה משהו שאני לא אמלט. אז אם אני מתפלל ואם ישלח יד, אני בעצם מבקש ממך, אז תיקח אותי, אתה בכל מקרה תיקח אותי, אז תיקח קצת יותר מוקדם. אז אומר לו איוב, אך לא ואי ישלח יד, אתה לא מקשיב לי. או זה שאני לא אוהב את החיים האלו, אתה לא שומע לי. אתה נותן לי לחיות חיים שאני לא רוצה לחיות אותם. ואז איוב ממשיך ואומר, אם בפידו, לפחות מקריא לכם מפירוש דעת מקרא, של עמוס חכם, כן. אז אם בפידו הוא אומר, הכוונה בצרתו באסונו, הוא מפנה כאן לפסוק במשלי, ששם פיד הוא מקבילה למילה עד. זוכרים יום עדם? וואו, פיד, עד, אוקיי. ושניהם מי יודע, כן? ופיד הוא, הוא מקביל לרע. אז אם בפידו, להן, מה זה להן? להן זה כל הדברים שהוא אמר קודם. כן, מה זה כל הדברים? המוות והשאול ושליחת היד. אבל על כולם הוא אומר, ערך שועה, כן? כמו מה עניין הפסוקים האלו? הוא אומר, אני מסכם את הפירוש, אולם ידעתי כי בסופי עתיד אתה להמיתני, ולפיכך היה ראוי שתמיתני אתה ולא תניחני בחיי איסורים, אבל אין מידתו של אלוקים להמית את המבקש ממנו להמיתו, ואפילו הוא משווע לזאת מתוך צרתו. שפה בא הדרשן, והוא דורש את הפסוק הזה, נראה, לכיוונים אחרים לחלוטין, כן? מה מפרש רב הדרשן שלנו? כן, מי דכתיב, אך לא ואי ישלח יד אם בפידו להם שועה? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, כשאני דן את ישראל, אין אני דן אותם כעובדי כוכבים. כן, איך הוא דן את עובדי הכוכבים? וכאן ממשיכים את התמה של ההבדלה בין ישראל לבין אומות העולם. כן, עובדי כוכבים, איך הוא דן אותם? אז פה מפנים אותנו לפסוקים ביחזקאל פרק כ"א, זה פרק שמאוד קשה לקרוא אותו, שהוא מאוד, מאוד מבהיל, אוקיי? הפרק מדבר על החורבן העתידי של מקומות שונים, של ירושלים. כן, ובתוך הפרק הזה מתואר, אני מקריא, רק שנייה, אני אמצא את הפסוק המדויק, פסוק למדבט, כן, מתואר, אני קורא, כה אמר אדוני אלוהים, אסיר המצנפת, דברים ההתרה, זאת לא זאת, השפלה, הגבה והגבוה, השפיל, אבה, 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 אסימנה, גם זאת לא היד, בו אשר לא המשפט ונתתי. וכאן הדרשן, רב המפרש, שהאבה, אבה, אבה, נאמר על משפטם של עובדי כוכבים. כן, מה רב הדורש? שאיך הוא נדרש מהם? עובדי כוכבים, אני בא אליהם בדין, אומר רשי, אבה, 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 אסימנה, עיווי אבטה, ולאהבה סימנה, זה לשון נופל הלשון, דיינו, אהבה אהבה זה תיאור החטא, אז מה אם לאנשים בדיוק מה שמגיע לחטאים האלו? עשיתם אהבה, תקבלו אהבה. זה מידה כנגד מידה. דין מוחלט, איך אמרת? מידת הדין, נכון? לעומת זאת, הפסוק באיוב, עם כל הכאב של איוב, הוא מתאר משהו אחר, כן? לעומת זאת, אבל ישראל, אני פורע מהם מעט מעט, כפיד של תרנגולת. תראו מה אומר רש"י, ניקור שמנקרין מעט מעט, וכן נפרע מהם מעט מעט בהסתר פנים, והיה לאכול לבדותן מאבונותיהם, כדי שיזכו לעולם הבא. ופה הוא מתחיל תמה, היא תמשיך בהמשך הגמרא. אז נראה את זה לאורך כל הסוגיה, שבעצם באים פה לתת דין לחשבון על זה שאומות העולם כרגע מצליחים, אילו העם היהודי סובל במהלך ההיסטוריה. התשובה שהיחידה כאן האגדית נותנת היא שהקדוש ברוך הוא מדגדג בדיוק עם הגויים, לא לדאוג, הם יקבלו בדיוק מה שמגיע להם, רק למתי הוא ייתן להם את החשבון? בעולם הבא, בסוף. הם יגמרו את כל הארוחה, אין להם תשלומים. הוא ייתן להם את החשבון המנופח בסוף. לעומת זאת, בעולם הזה, יהודים משלמים לאט לאט החשבון, כדי שבעולם הבא הם כבר יהיו נקיים מחשבונות. כן? בעצם זה רעיון שכבר פגשנו קודם ביחידה הזאת, לא רעיון מפתיע, כן? שמנסה לעשות סדר עם מה שנראה חוסר הצדק האלוקי. איך זה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו והם ככה סובלים? אז התשובה היא, הם משלמים לו בחשבונות. משלמים בתשלומים, סליחה. איזה תשלומים? כן, אז ככה, אז הפיד של תרנגולת זה בא לסמל לאט לאט, לאט לאט מנקרים אותם. דיינו, הם משלמים את החשבון. דבר אחר, אפילו אין ישראל עושים מצווה לפניי, כי אם מעט, כפיד של תרנגולים שמנקרים בהשפעה, אני מצרפם לחשבון גדול. דיינו, זה גם עובד בעולם הזכויות. כן, הקדוש ברוך הוא פודה אותה מכוח אפילו מעט מאוד מצוות, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. התשלומים עובדים גם לכיוון השני, בצבירת הזכויות. כי ממשיכה הגמרא ואומרת, דבר אחר, בשכר שמשוועים לפניי, אני מושיע אותה. וכאן רואים משחק. שוע נדרש גם כלשון
ישוע.
תפילה, שוועה, וגם כלשון ישוע. או, במילים אחרות.
כאן זה תפילה.
סליחה? בשכר שמשוועים לפניי, אני מושיע אותם. בסדר? אוקיי? כלומר, המילה שוע משמשת לשני פנים, גם לשון שו. ומה זה בעצם אומר? למה הקדוש ברוך הוא מושיע את העם היהודי? למה יש להם מידת הרחמים? למה הוא עושה איתם חשבון, ניתן להם תשלומים? מהסיבה הפשוטה, מה זה שהם משוועים לפניו? שהם מכירים אותו, שהם מכירים במלכותו. למה אומות העולם זה מידת הדין? תחשבו רגע על המקולת מול הסופר. היה לכם פעם מקולת כזאת שכונתית, שרושמים, לוקחים חוויה ילדות כזאת. עכשיו תלכו לסופר, בסדר? סופר ענק, אפשר לקנות המון דברים, ממלאים עגלות, אבל בסוף גם החשבון גדול, נכון? יותר גדול ממקולת. זה אולי על כל פרט יותר זול, אבל אתה קונה יותר ממה שאתה קונה במקולת, וגם הקופאי לא מכיר אותך. אין מידת הרחמים, כלום, תשכחו מזה. הוא לא ישמור לכם לחם או חלב, כן? אתה בא למקולת של הילדות שלי, אני שם לך בצד, אתה כיכר לחם. אז העם היהודים משוועים, הם מכירים הקדוש ברוך הוא, אז הוא מכיר בהם, הוא מושיע אותם. הגויים זה ניכור מוחלט, סופר. אוקיי, אז וממשיכה הגמרא ואומרת, והיינו דאמר רבי אבא, עוד היינו, מה היינו הזה? שהקדוש ברוך הוא את ישראל פודה באמצעות תשלומים. זה ככה מסביר רש"י, אני קורא רש"י. והיינו דאמר רבי אבא, הבדם לישראל בממונם. כלומר, לדעת רש"י, היינו הראשון היה שהוא הגון עם הגויים. היינו השני היה שהוא מדקדק איתם. והיינו הזהו שמעם היהודי ההתנהלות היא אחרת. כן, מהי ההתנהלות עם העם היהודי? כן? אז אומר רש"י, הבדם לישראל בממונם, והיינו כפיד של תרנגולים, פורעין מעט מעט, ונוקסה יחביא צדקה, כן? ועל זה אומרת הגמרא, אני אמרתי, מי דכתיב אנוכי הבדם, והם הדיברו עליי כזבים. אני אמרתי הבדם בממונם בעולם הזה, כדי שיזכו לעולם הבא. ופה מה שרשי אמר, קודם בעצם הוא לקח מהגמרא כאן. כל הסבל של העם היהודי כאן זה תשלומים כדי לבוא נקיים, בלי חשבונות, לעולם הבא. אבל מה זה והם הדיברו עליי כזבים? הם לא מבינים את זה. הם לא רואים את זה. הם רק רואים את מה? את הסבל. הם לא רואים שזה תשלומין. והיינו דמר אף פאפי, עוד והיינו אחד, משמי דרב ועמי דכתיב, אבל אני הסרתי, חזקתי זרועותיים, ולא יחשבו רע, זה אותו רעיון. אני נוהג איתם בהנהגה אחת, והם לא מבינים את זה, הם לא יחשבו רע. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי היסרם בייסורים בעולם הזה, כדי שיחזקו זרועותם לעולם הבא, בדיוק אותו רעיון, ואילי יחשבו רע. הם חושבים שהם רק סובלים, ולא שננטשו, ולא מבינים שזה לא ככה. בהקשר הזה אני רוצה להראות פירוש המשך חוכמה לגמרה הזאת. המשך חוכמה במדבר למד א' ג' שם לב להבדל בין האופן שבו הקדוש ברוך הוא מדבר על הנקמה ממדיין, לעומת האופן שבו משה מתאר את הנקמה ממדיין. כן, משה פונה לעם ואומר להם, נפתח את זה, זה במדבר למד א' ג', משה פונה לעם ואומר להם, וידבר משה אל העם לאמור, החלצו, נקרא מפסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, תראו איך הקדוש ברוך הוא מדבר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אז איזה נקמה זאת? שבני ישראל. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אז הקדוש ברוך הוא מדבר על נקמת בני ישראל, ואילו משה מדבר על נקמת השם. כן? אומר המשך חוכמה, לתת נקמת השם, היינו חילול שמו בגויים, והשם יתברך אמר, נקמת בני ישראל, כי הוא חש על דמם של ישראל. כן, הקדוש ברוך הוא מבקש להיות צדיקים, רע להם בעולם הזה, כדי שיהיה לסחרם שלם לעתיד בעולם הבא, שיפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, ויקבלו על העבירות העונש בעולם הזה, אבל הצדיקים חסים על חילול השם יתברך. נוח להם שיתייסרו בעולם הבא, ולא יתייסרו בעולם הזה, שיש בו חילול כבוד השם יתברך. הוא אומר, וזה כוונת הגמרא בעבודה זרה דף דלת. ואנו דאמר אבא, ואנוכי יבדה, והם דיברו עליי כזבים. אני אמרתי יבדה בממונם בעולם הזה כדי שיזכו לעולם הבא, והם דיברו עליי כזבים, ואני עוד אמר אף פאפים, אני הסרתי, חיזקתי זרועותם ואליי יחשבו רע. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי יסרם בייסורים בעולם הזה כדי שיחזקו זרועותם לעולם הבא, ואליי יחשבו רע, פירוש שהם יחשבו שרע לכבוד שמו יתברך, שאם הצדיקים מתייסרים בעולם הזה, יש כאן חילול השם יתברך. אז שתי הערות רק לשולי הדברים, יש ממרה מפורסמת שמייחסת רב לוי יצחק מברדיצ'ב שעמד על זה שאנחנו במטבע של אנחנו אוהבים לדבר על חג ה איך קוראים לחג שעומד להיות בניסן, איך כולנו קוראים לו?
פסח.
חג הפסח, ככה אוהבים לקרוא לו. איך בתורה מכנים אותו? חג המצות. אז אמר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, עזבו עכשיו את ההסברים על פי פשוטו שמקרא, זה דרוש חסידי יפה, בסדר? הוא אמר, השם פסח מדבר על שבחו של הקדוש ברוך הוא שפסח על בתי בני ישראל. השם חג המצות מדבר על השבח של העם היהודי שיצא למדבר בלי אוכל, לא הספיק בצקם להחמיץ. אז הקדוש ברוך הוא מדבר על שבחו של העם היהודי, והעם היהודי מדבר על שבחו של הקדוש ברוך הוא. והוא הוסיף שזה השתקפות בגמרא בברכות בדבר, שמה התפילין דמרי אלמה, מה הכתיב, מה הפרשיות תפילין של הקדוש ברוך הוא? בתפילין שלנו כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ובתפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? מי קמך ישראל, גוי אחד בארץ. כל אחד מדבר על השבח של השני, זה מאוד מאוד קרוב לדברים של מר שמחה, שהאילי יחשבו רע, זה לא כי לא מבינים וקשה להם, לא, הם סובלים מהרעיון שיש חילול השם בעולם. אבל פה, וזאת הערה שנייה, הוא מכניס עוד מוטיב לתוך הסוגיה שהמצב של העם היהודי בגלות, הסבל שלו, שנראה שהוא מושפל, שהוא מפסיד, כן? זה לא רק בעיה לעם היהודי, אלא זה גם חילול השם. כביכול הגויים מרגישים שהם ניצחו את גם את הקדוש ברוך הוא, זה אמו אנוכי בצרה, כן? כביכול, עכשיו להפוך את דברי המשך חוכמה, מה הקדוש ברוך הוא כביכול מוכן? שהשם שלו יתחלל בעולם, אבל לעשות איתנו איזה תשלומים ש... כלומר, הצדיקים אומרים, לא רוצים שהשם שלך יתחלל. אבל הקדוש ברוך הוא מוכן שהשם שלו יתחלל, מוכן שהגויים יחשבו שמפסידים, כדי לעשות סדר בעולם לעולם הבא. אז מה שלא יהיה ההסבר שתמצאו, מה שבעצם אומר שמחה מכניס כאן, זה שההתמודדות של הסוגיה עם קושי הגלות, היא גם התמודדות עם חילול השם. ממשיכה הגמרא, אומרת הגמרא, פה יש גמרא מאוד יפה. משתבח לו רבי אבאו למיני ברב ספרא דאדם גדול הוא. זה פתיח להרבה סיפורים בגמרא. בדרך כלל משתבחים על מישהו שהוא אדם גדול, לא לפני מינים, אלא לפני רבנים אחרים, כן? עכשיו, כלל גדול. בכל הסיפורים האלה, אתם יודעים מה קורה בסיפור? הילדים אומרים פדיחה. בכל הסיפורים, הוא זה איש גדול. ואז מה קורה? מתברר ש... משהו שם, יש איזה ציפיות גבוהות, הולך לפגוש איזה איינשטיין, איזה גאון, איזה פחי, לא יודע, תמיד משהו מתפשל. אז כאן רבי אבאו, הוא מספר למינים על גדלותו של רב ספרא, אז מה גויים עושים לרב גדול? שבקו לי מכסה דתלי סרשנים, פותרים אותו מהרכס, כי רבנים לא צריכים לשלם מיסים, כידוע, לא? זה ידוע, נכון? זה גמרא מפורשת בבבא בתרא. במשפחה של אמא שלי, מלחמת העולם השנייה, כל הגברים היו בצבא האמריקאי, חוץ מהרב, כי רבנים לא גייסו לצבא, כן? גם היה בן 40, זה לא שהוא היה יכול להיות לוחם קומנדו, כן? אבל, ואז מה קורה? יום אחד, השכחו, יום אחד הם ראו אותו, ואמרו, בוא לדבר איתו קצת, הוא כזה רב גדול. אמרו להכתיב, זה פסוק מאוד ידוע בעמוס, כתיב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם, כבר היות ורק אתכם אני יודע, לכן מה אני אעשה? אני אעניש אתכם. אז מה אמרו לו המינים? מן דאית לי סיסיה ברחמי מסיק לי? כן, אומר רשי, מה זה סיסיה? זעם, מי שיש לו איזה כעס לפרוק אותו, כן, אז הוא עושה אותו לרחמי בארמית, זה מי שאתה אוהב. כן, אז ברחמי מסיק לי, מעלהו על אוהבו, כן? כלומר, תסביר לנו מה קורה. עכשיו מילה אחת על המינים, מי זה המינים? אז פה אנחנו נוגעים במוקש שאסור מתפוס, לפשוט אותו, אני אסביר גם למה. האם כשאומרים מין מתכוונים למה שהוא קבוע? אני אגיד רק, הסיפור הזה קורה במאה הרביעית לספירה, קורה בקיסריה, מיד אנחנו נראה למה זה כך חשוב שזה בקיסריה. מה קורה בשנת 311 לספירה לאימפריה הרומית? היא מתנצרת. כל האימפריה הרומית, הקיסר מקבל רדת המצרית ומנצר את כל ה... וזה ברור, ואני אומר, אוהבים לחשוב שהמינים זה כינוי לנוצרים, אבל אני אומר, צריך מאוד להיזהר משתי סיבות. א', צריך לבחון היטב, האם הנוסח הסוגיה או אכן מינים, הרי זה הדבר שהכי נגעו בו בצנזורות, כן? אז לכן לא למהר לבית, גם צריך לבדוק, האם באמת השתמשו בזה במונח, במשמעות קבועה, כן? יש לה משמעות טרמינית, האם כבר כשמספרים את הסיפור הזה בבבלי, כבר יודעים לזהות מי זה המינים וכו' וכו'. מה שלא יהיה, זה מאוד ברור שזה לא פסוק תמים שהם שאלו אותו, זה לא אמרו אותו, בוא נדבר קצת בתנך, כן? אלא זה ממש, זה הפסוק שמה בעצם עומד בשורש המחלוקת העמוקה במאה הרביעית בין המינים, בין הנוצרים לבין יהודים. את מי הקדוש ברוך הוא?
בחר בו.
בחר בו. עכשיו שימו לב לדבר המדהים. אני לא יודע כבר להגיד אם הם לפני אוגוסטינוס או אחרי, אבל מה אחד מהדוקטרינות היסוד של הכנסייה שאוגוסטינוס מנסח אותו, שצריך להשפיל את העם היהודי, כלומר צריך לפקוד עליהם את אבונם, ולקיים אותם בהשפלה כדי להנציח את הטעות, להראות שהם טועים, איך אנחנו מוכיחים להם שהם טועים, שהם מושפלים. דרך אגב זה גם הציל אותנו, כי האלטרנטיבה מה הייתה? להרוג, כן? אבל האם זה ברקע? אני לא יודע לקבוע בבירור, אבל זה שומעים עדים של, כאילו, אתם אומרים רק אתכם ידעתי, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, לכן הוא מרביץ לכם, כן? כלומר, כנראה, מה הם רוצים להגיד? אם הוא מרביץ לכם, סימן שמה? שהוא לא אוהב אתכם, נכון? שמה קורה לרב ספרא? אומרת הגמרא, אישתיק, ולא אמר לו ולא מידי, הוא לא יודע לענות להם. עכשיו, זה לא מסובך להבין למה הוא לא יודע לענות להם. אתם יודעים מה לומדים במבחנים לרבנות? אתם יודעים מה לומדים? לומדים יורדיה על עכברים שנופלים לסירים, על מחוות בשרית שתקנו בה פחת חלב, ואחרי זה מתקשרים לרב בבעלה, מה עושים? זה מה שלומדים במבחני רבנות. מה לא לומדים? לא לומדים תיאולוגיה, לא לומדים תנ"ך, לא לומדים כלום, כן? אז הם תפסו איזה רב, כנראה היה לו 100 במבחני הרבנות, עבר בהצטיינות, עבר את כל המבחנים של רב עיר, ידע הלכות עירובין, הלכות פסח, הלכות ברכות, הלכות... אל תשאלו מה הוא לא ידע, אבל אומרים לו, קצת תיאולוגיה, קצת פסוק, אומרים לו, אוגוסטינוס, הוא שואל, מי זה, כן? כמו הרי, הוא לא יודע בכלל מה עושים איתם, כן? אין לו, הוא לא יכול לדבר איתם, כן? כשאבא זיכרונו לברכה הגיע לישיבה בשנות ה-70 המוקדמות, הוא התחיל לצטט בשיחות שלו את הסופרים האנגלים שהוא אהב, אז אומרים, ככה מספרים, לא יודע אם זה נכון, אבל זה סיפור יפה. אז אחרי שהוא ציטט את ג'ון מילטון, אז אחד מהתלמידים שאל אותו, הרב, תגיד, הוא ראשון או אחרון, כן? לא יודעים בכלל מי זה, כן? אז רב ספרא לא יודע לענות, הוא לא יודע. מה? אז בוא נתקדם בסיפור, אוקיי? אני מגיע לך ואתי נטיפה וספירה, אוקיי? אז בוא, אנחנו מתקדמים, אוקיי? אז מה הם עשו? רמו לי סודרה בצברי, והם התחילו לקסח אותו, אוקיי? עכשיו, צריך לזכור, יש עוד סיפור בגמרא בקידושין, על מישהו שהוא משתבחין בו שהוא אדם גדול. סיפור בקידושין בדף כ"ט עמוד ב', בואו אני רוצה להקריא אותו. הגמרא אומרת בקידושין, משתבח לו רב חיסדא לרב הונא ודרב אמנונא דאדם גדול הוא. כבר אמרתי לכם, עכשיו תספרו לפדיחה. אמר לי, כשאבוא לידך ויהיו לידי, כאתיה חזיה דלה פרי סודרה. זה, הוא ראה שהוא הולך בלי סודר. סודר ש... זה בגד של כבוד, של תלמיד חכם. אז הוא שואל אותו, מי טיים אלה פריסת סודרה? אמר לי, דלה נסיבנה, אני רווק. אשכנזים הרי רווקים הולכים בלי תלית, או לא שמים על הראש, כן? אדרינו לאפי מיני, לא רוצה להסתכל עליו, אז בלי סודרה. אז פה מה אנחנו אומרים, שמה עושים לרב ספרה? לוקחים את הסודרה, את הבגד כבוד, את הקפוטה שלו לוקחים, ומה, עם הקפוטה הם כסחים אותו, כן? כלומר, הם חונקים אותו או משהו, כן? זה לא ברור ב-100%. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, אתה רבי אבאו, רבי אבאו הוא הלך לשפציר, אינו משהו, פתאום רואה מרביצים לרב ספרה, השכחינו, אמר לו, מה אם מצערית אולי? אמרו לי, ולאב אמרת להם, זה אדם גדול, הוא לא ידע למה אולי פירוש עדיי, פסוקה, הוא לא ידע לה בכלל תנך, כלום. אמרנו, אימא, דאמרי לכו, בתנאי, אמרתי לכם, שהוא יודע יורדי, זה אמרתי לכם, בקראי, מי אמרי לכו? לא אמרתי שהוא יודע לדבר איתכם תנך וכו'. אמרו לי, מה ישנה אתון די אדיתון? למה אתה יודע? אמר לו, ענה דשכיחין על גבכון, רמינן הנפשין ומעיינן, אינו, למה עיני? אומרים אחרות, מי שחי בקיסריה, רבי אבאו הוא מקיסריה, והוא חי בתוך התרבות הרומית, זה הבירה של הנציב הרומי, אז יש לו יותר מגע עם התרבות שסביב, כן? אז הוא לומד לדבר איתם, כן? לעומת זאת, מי שגר בשטטל, או מי שגר בעיר אחרת, שאין בה... זה ידיעות שהוא לא רכש אותם. אני אספר לכם שבשנת 64, הכנסייה הקתולית הציעה לצאת לדיאלוג עם העם היהודי. הייתה התרגשות מאוד גדולה בהרבה מאוד חוגים. היחיד שהתנגד נמרצות בתוקף היה סבי הרב סולובייצ'יק. כמו שהתנגד נמרצות. הוא גם נימק את השיקולים שלו במסה שנקראת confrontation, שמלמד על מה הוא חושב שאפשר לעשות עם דתות אחרות. יש לו כל מיני נימוקים. אני יכול להגיד מה שהוא לא כתב במסה, אבל שמעתי שזה היה אחד מהנימוקים. הוא חשש שנדבר תיאולוגיה, רבנים עם כמרים, הם ייקחו אותנו על האפס. מה הכוונה? מה כמרים לומדים בבית ספר לכמרים? תיאולוגיה. תיאולוגיה. כמה רבנים, באמת, יד על הלב, אנשים, כמה מהם יכולים לדבר תיאולוגיה כמו שצריך, שקראו, אז אבא זכרונו לברכה היה יכול, הרב היה יכול, אין הרבה, אבל אין הרבה, זאת האמת, כאילו, כמה יש שבכלל קראו פעם את הברית החדשה, שבכלל יודעים מה הנוצרים חושבים, כלום, ממש ככה, כן? אז הוא בכלל אמר, אין דיאלוג, כן? זה אחד מהסיבות, זה לא הסיבה היחידה, כן? יש עוד סיבות עמוקות יותר, אבל זה ממש הסיפור הזה, כלומר, רבי אבאו שחי בקיסריה, אז הוא לא יודע לדבר עם המינים, הוא רוכש ידיעות, הוא לומד את השפה שלהם, הוא יודע להתמודד איתה, רב ספרה, הוא מהשטטל, הוא לא יודע, כן?
לא שלא ידע תנך.
טוב, פה אתה נוגע בשאלה הדינה, בסדר? אני רק מוכן להקריא לך תוספות אחד בבקה, מה היום שאלת? האם האמוראים ידעו תנך? כן.
שבע שנים הוא לא נרגע בתחתן.
אני אקריא לך שני דברים. בסדר, היות ושאלת, אוקיי? אז קודם כל, גמרא אחת בבבא קמא, סליחה. אני חושב שאני אמצא את זה. שהוא שואל, מישהו שואל אותו, למה בלוחות ראשונות... עוד שנייה. אז אני אתן שני דברים. אז קודם כל, יש גמרא בברכות שרבי אליעזר אמר, מינו בניכם מן ההיגיון. אתה מכיר את הגמרא הזאת? אז אחד מהפירושים אומר, רש"י, שלא ילמדו תנ"ך. צריך להבין, התנ"ך בתקופת רש"י היה במוקד הוויכוח בין יהודים לנוצרים. יש היסטוריונים שכתבו על זה הרבה, מישהו פה למד בוויוט של דיוויד ברגר ואחרים, כאילו כמה ויכוחים היו, כן, אנחנו לא חיים את זה בכלל, זה מיוטרל אצלנו, כן? אין לו מתח, הלוואי שהיה אכפת ממשהו, כן, אבל לא כל כך אכפת, כן? אז זה לא כל כך פשוט, שהיהודים התרחקו מהתנך, כאילו, הטקסט היהודי האותנטי זה חתם תורה שהוא בעל פה. ויש תוספות, אני מנסה למצוא אותו, בבבא קמא, ששאלו את אחד האמוראים על הבדל בין, למה בדיברות ראשונות כתוב, כאן הנה מצאתי, זה דף נ"ה, אוקיי? אז שאל רבי חנינה, זה נונדל אדם מודבד בבא קמא, שאל רבי חנינה בן הגט רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדיברות האחרונות נאמר בהם טוב? הכוונה לגבי כיבוד אביהם. בדיברות ראשונות כתוב למען יאריכון ימיך, ובדיברות האחרונות כתוב למען ייטב לך. אז הוא אומר לו, עד שאתה שואליני למה נאמר בהם טוב, שאליני אם נאמר בהם טוב, אם לאו, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב, אם לאו. אז אומר בו רבקי ועגר, היין בבא בתרא קוף יוד גימל עמוד א', תוספות דיבור המתחיל תרווי. בוא נראה מה כתוב שם. אז אנחנו נחזור לשורה, בסדר? זה רק מיד ששאלת, אוקיי. אומרים תוספות, בבא בתרא קוף יוד גימל עמוד א', פעמים שלא היו בקיאים בפסוקים, וכן מצינו בסוף שור שנגח את הפרה, מפני מה לא נאמר בדיברות ראשונות וכולי וכולי וכולי. אז אתה מכיר את הבדיחה על הבחור הישיבה, איך יודעים שמשה ואהרון אחים? אתה יודע איך יודעים? הגמרא בבא בתרא בקוף נ"ט אומרת שזה שאחים פסולים לעדות זה גזירת מלך, כי אפילו משה ואהרון שהם אחים הם פסולים לעדות יחד, כי הם קרובים. אז ככה אנחנו יודעים שמשה ואהרון אחים. אני לא רוצה להאריך, אבל מה שוויגי אמר זאת האמת לאמיתה. בישיבות לא כל כך למדו את תנ"ך, יהודים התרחקו, התנ"ך הפך להיות נחלתם של הנוצרים. אחד מהמהפכות שהתרחשות בעולם הישיבות הדתי לאומי בארץ היה, זה קשור לתחייה הלאומית והחזרה לארץ, זה שחזרו ללמוד תנ"ך.
כן, אבל כבר כל הזמן מצטט פסוקים שלא מפורסמים.
אוקיי. אז יש ויש, בסדר? גם היום אני אוכל אותך תלמידי חכמים שיודעים תנ"ך, כן? אתה יודע, כשנולדה דודה שלי, טרה טברסקי, קראו לה טרה, סבא ז"ל נכנס לרב חיים הלר, שהיה גאון הגאונים, ממש. והוא אמר לו, דלי בת, קוראים לה טרה. אז הוא אומר לו, איזה מין שם נתת לה? הוא אומר לו, מה יש? זה שם שמופיע בדברי הימים.
שהם מהתנך. אז הוא אמר לו, תסתכל ברשי שם, היא הייתה גויה. אז יש אנשים שככה יודעים. יש כאלו. יש כאלו. ודאי שיש. בסדר? אבל גם יש כאלה שלא יודעים. בסדר? נכון? מה בעצם הסוגיה אומרת פה? יש כאלה שיודעים ויש כאלה שלא יודעים, נכון? כאילו רבי אבאו יודע תנך, ורבי אבאו יודע תיאולוגיה, ורבי אבאו יודע להתווכח עם מי? עם מינים. רבי אבאו יודע לדבר איתם, רבי אבאו גם בגלל זה הבין יותר טוב את הזהות שלו, ורב ספרה לא יודע, וזה לא יותר כבוד, פחות כבוד. הוא גודל בתנאי, וזה גודל בקראי. בסדר?
אחד המשלות, לא רצה...
אולי מה שלא יהיה אנחנו נתקדם, בסדר? אז אומרת הגמרא, אמרו לי, אז למלן את, אוקיי, אמרו לו, בבקשה, אז תגיד אתה, אז מה ההסבר? אמר להם, אם שואל לכם משל, למה הדבר דומה? לאדם שנושם משני בני אדם, אחד אוהבו ואחד שונאו, אוהבו נפרע ממנו מעט מעט, חזרנו לתשלומים, שונאו נפרע ממנו בבת אחת. כלומר, איך צריך לקרוא את הפסוק? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אני אוהב אתכם. על כן אפקוד עליכם הבנותיכם בעולם הזה מעט מעט, בגלל שאני אוהב אתכם, אני מחלק את זה בתשלומים. ככה הסביר להם רב ספרא, זה כמובן בזה ממשיך את כל מה שנאמר בחוליות הקודמות, ובזה אנחנו חותמים את החוליה הזאת, כן? אבל היות הסוגיות כאן עוסקות בצדק האלוקי. בעצם במה הסוגיות כאן עוסקות? בצדיק ורע לו, זה בעצם הנושא. למה העם היהודי, בחירו של הקדוש, ברוך הוא סובל, ואילו הגויים, והתשובה היא, אתה רואה רק תמונה חלקית. אתה צריך לראות את התמונה המלאה, עולם הזה עם עולם הבא, ולהבין שיש פה איזושהי התנהלות, שאנחנו לא רואים את כל התמונה. אז היות וכך, אז הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי אבא, ברכה, מהי דכתיב, חלילה לך מעשות כדבר הזה, למיד צדיק עם רשע. כי מה שמביא את הגמרא הזו, את הפסוק הזה, לכאן את הממורה הזאת, שגם הוא מתעסק באיזה שאלה, לצדק האלוקי. ואברהם אבינו עומד מול ריבונו של עולם, ואומר לו, חלילה לך מעשות כדבר הזה, למיד צדיק עם רשע. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, חולין הוא מעשות כדבר הזה, למיד צדיק. להמית צדיק עם רשע. כי מה פירוש המילה חולינו? שזה חילול השם כשאנחנו מסתכלים על איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ונראה לנו שהוא מנהיג אותו בצורה לא הוגנת, כן? זה חולין. זה שואלת הגמרא ולא? אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. והכתיב והכרתי ממך צדיק ורשע. אז זה אומרת הגמרא וצדיק שאינו גמור. דהיינו, יש על מה להיפרע ממנו, לא כזה צדיק. אבל וצדיק גמור לא, והכתיב, ופה כדי להבין מה נאמר פה, צריך לראות את כל הפסוק. בסדר? אז אנחנו עכשיו ביחזקאל, בפרק, היינו קודם בכף א', עכשיו אנחנו עוברים ליחזקאל ת'. אוקיי, יחזקאל ת' זה פרק מאוד מפחיד. אני מזהיר אתכם. אוקיי? על מה הפרק מדבר? הפרק מדבר על החורבן הנורא שהולך להיות רק שנייה, נפתח את זה. פרק ת'. מה זה? לא הבנתי.
לא,
אנחנו בת'. אנחנו בת'. זה מדבר על איך יבוא המשחית על ירושלים. ומה שנאמר שם זה, אני קורא לכם קודם כל את הפסוקים, ואז נדבר על הפרשנות. ויאמר אדוני אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתווית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה. ולאלה אמר באוזני, עברו בעיר אחריו והכו, אל תחוס אינכם ואל תחמולו, זקן, בחור ובתולה, כתב ונשים, תארגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו התו על תיגשו, וממקדשי תחלו, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. שמה שהגמרא כאן מצטטת, זה את ממקדשי תחלו, כלומר תתחילו מהאנשים שנמצאים במקדש, אז זה אומרת הגמרא, ותני רב יוסף, אל תקרא ממקדשי, אלא ממקודשי, דנו האנשים הראשונים שמהם צריך להיפרע, מהם? הם הצדיקים.
אלו בני אדם שקיימו את התורה מאלף ועד תו. כן, עכשיו, איך הגיע התו הזה? כי כתוב קודם, ותווית תו על מצחות האנשים. אז התו הוא, בפשוטו של מקרא, הוא לסמן את האנשים. ומה עושה הדרשן? הוא אומר, זה עוד תו, זה מאלף עד תו. אז המקודשי, כלומר, אם לכאורה צריך לקרוא את הפסוק, שמי שיש לו תו, אל תיגשו, מה הכוונה? לא לגעת בו. כאילו, מסמנים את אלו שהם צדיקים, את השאר תהרגו. זה נורא, כן? זה מזכיר סיפורים מהשואה, לאנשים שהיה להם כרטיסי עבודה, אז הם חשבו שהם יעת עתה, הם ניצלו, כן? לוקחים את כל האחרים, כן? כאילו, אז בא הדרשן ואומר, היות והוא הופך למקדשי למקודשי, שהאלה שיש להם את התו, זה אלה שמתחילים מהם. אז התו הזה הוא מאלף התו. נהיה נראה גמרא בשבת, שמעריכה בזה. התם נמי, אומרת הגמרא, כיוון שהיה בידם למחות ולא מחו, הבו לי כצדיקים שאינם גמורים. אני מיד אגע בזה, אבל קודם בואו נראה את הגמרא בשבת, בדף נ"ה. שם הגמרא דורשת את את הפסוקים האלה. אומרת הגמרא כך, אני מקריא. כן, הגמרא אומרת כך. אמר רבי חנינא חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה. דכתיב, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ותווה תתיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, הכל התיבות אשר בתוכה. אמר לי, עכשיו מתחיל המדרש, אמר לי, הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום המצחן של צדיקים, תו של דיו, שלא ישלטו במלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים, תו של דם, כדי שישלטו במלאכי החבלה, שזה לכאורה יותר פשוטו של מקרא, עמידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים, אמרה לפניו ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו. אמר לה, גלוי וידוע לפניי שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם, אז לכן אין לה צדיקים אחריות על החברה. אז אמרה לפניו ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם מי גלוי? הם צריכים להתאמץ, הם לא ידעו שזה לא יצליח. והיינו דכתיב, זקן, בחור ובתולה, תף ונשים תהרגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו מקדשי תחלו, וכתיב, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, בני רב יוסף, אל תקרא מקדשי, אלא מקודשי, אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ותף. וכאן הגמרא ממש יוצרת דיאלוג שלם שמכיל בתוכו את מה? את ההיפוך של פשוטו של מקרא למדרש. אני רוצה לנסות קצת להסביר מה יש כאן, אולי מה המסר שהדרשנים רוצים להעמד אותנו, מה זה אומר לנו. בוא נתחיל בכלל מהסיפור של אברהם בסדום, ושם התחילה הסוגיה. יש לאברהם איזה הווה אמינא מאוד מוזרה. מה הוא אומר הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, חלילה לך שופט כל הזאת לקוד צדיק עם רשע. מה הוא חושב שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות? להשמיד את הצדיקים עם הרשעים. אז לכן באה אליו בתביעה, מה לעשות? שלא יהרוג את העיר, שהצדיקים יצילו את הרשעים. מה לא עולה על דעתו של אברהם אבינו? משהו גאוני, כאילו זה פשרה מדהימה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בסופו של דבר. מה לא עלה בדעתו? נוציא את הצדיקים ונהרוג את הרשעים. הסיבה היא מאוד פשוטה. זה גם דבר שרואים שחזל למדו עליו בהרבה מאוד מקומות. כי היה ברור לאברהם אבינו שסדום נידונה לא על חטאי היחידים שבה, אלא היא נידונת כחברה. סדום בעולם של חכמים זה סמל לחברה רעה. יש פה דין הציבור, זה מעין עיר הנידחת. מה זה עיר הנידחת? זו חברה שיש לה אורחות חיים. כשמתארים, כשמסתכלים על סדום למשל בפסוקים, זה לא שסדומיים לא מכניסים אורחים. אלא לא מרשים לאף אחד להכניס אורחים בסדום. כלומר, כשיש איזה בן אדם בסדום, טוב, הוא יש לו, למד אצל אברהם אבינו קצת, כן? והוא רוצה להכניס אורחים, אז מה עושים בסדום? מקיפים לו את הבית ורוצים להרוג. כלומר, סדום היא, ועכשיו יש תיאורים מדהימים במדרשים שונים, על איך סדום ניסתה להיות חברה מלוכדת שמנותקת מאחרים, שיש לו ספטה בסוטה, שיש לה פרשנות באמת מפתיעה, לשלי, שלך, שלך, שזה יש דעה, שזו מידת סדום.
לכאורה, מה הייתי אומר? הרכוש שלי, שלי, ושלך, רובנו חיים ככה, נכון? יש דעה במשנה, זו דעה בינונית. אומרת, התוספתא, סדום לא עשו מסחר עם אף אחד. סדום היה להם כל טוב, הם לא עשו, כי יש פה כאילו איזו הבנה, חברה בריאה, אנשים צריכים אחד את השני. המסחר למשל יוצר איזו רשת בין אנשים. כמעט הייתי אומר, לי יש משהו שלי שאתה רוצה אותו, ולך יש משהו שאני רוצה אותו, כן? איך אמר לי פעם חבר שהוא איש עסקים, שהילדים שלו שאלו אותו, אבא, מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, מה אני אגיד להם, אני מרוויח כסף? אז הוא אמר, אמרתי להם, אני עוזר לאנשים להשיג את מה שהם מחפשים, מה שהם רוצים. יש משהו בריא במסחר, בחברה, שאחד... גם אם אתה מקבל כסף תמורת זה, אבל סדום כאילו, השלי, שלי, שלך, שלך, מה הוא אומר? אין מסחר, השלי הוא... הם יוצרים חברה סגורה לגמרי. סדום זו חברה רעה. בתוך חברה רעה, מה אברהם אבינו היה בטוח? שכל מי ששייך לסדום, מה יקרה לו? הוא ימות, גם הצדיקים. כי דנים את כל העיר. לכן מה הייתה הטענה שלו? שאי אפשר גם להרוג את הרשעים. אי אפשר גם את הרשעים. הצדיקים צריכים להציל גם את הרשעים, נכון? איך אמר לי פעם אילן? הוא אמר, אני לא לומד דף יומי, אבל אני רוצה, אני שמח שאני גר בקהילה שיש בה לומדי דף יומי. מה בעצם הרעיון? זה מקרין על כולם, נכון? זה מקרין על כולם. יש בחברה הקרנה הדדית. עכשיו, מה בעצם קרה בבראשית יוטט עם לוט ואנשי סדום? שבעצם לוט הוכיח שהוא לא חלק מסדום. הוא יושב בשער העיר, הוא בקצה, כמו הגרחה אשר בשעריך, הוא מתנהג אחרת מהם. למה לא להסתכל אחורה? או למה אשתו שמסתכלת אחורה נציב מלך? כי מה הסתכלות אחורה מהם מסמלת? האם אני חלק מהם או לא חלק מהם? לוט מסתכל קדימה, הוא לא מסתכל, הוא לא סדומי. אשתו שכנראה הייתה סדומית, אז היא נשארה שם. קרה לה אותו דבר. אז הרב אבינו ברור שיש דין של חברות. עכשיו, על רקע זה, מה בעצם הסוגיה מציפה? על העריבות ההדדית שיש בתוך חברה. בעצם מה שהסוגיה אומרת על הצדיק הגמור שהיה יכול למחות, שזה ממש הגמרא בשבת היא מבהילה מבחינת התובנות שלה כלפי הצדיקים הגמורים. כן, יש לעריבות הדדית, כבר יש תפקיד שבו הצדיק הוא אחראי על מה שעושים האנשים האחרים. יש לו תפקיד. התפקיד שלו ללמד אותם, התפקיד שלו זה לפנות עליהם, התפקיד שלו זה להוכיח אותם, ואם הוא לא עושה שום דבר, אז הוא שותף לחברה הזאת, ואלא הוא שותף למעשים, אפשר לבוא אליו חשבון. הצדיק שאינו גמור שהסוגיה דיברה אליו, שהוא גם קצת רשע, כן, הביסר, קצת. אבל הצדיק הגמור, על מה הוא נידון? הוא נידון על זה שהוא חלק מחברה שהוא לא דואג לתיקון שלה. ולכן היות וכל הסוגיה שלנו עוסקת בדין של החברה, אז היא יכולה להוביל לכך שאדם שנראה לנו צדיק גמור, ולא מגיע לו שום עונש ושום כלום, אבל אם הוא לא דואג לתיקון החברה שלו, הוא חלק ממנו יבוא חשבון איתו. זה מה שאומרת הגמרא כאן. בסדר, נתקדם? סקירי, אה? אני מחייב, אוקיי. מי זה הוא? שגיגים. תוספות מביאים את זה פה, זה בפורש מאוד מיוחד, תוספות. תוספות אומרים שאבי אדם נמחות, ועד אבריה בסוף קסקת הבתים, מוטב שיהיו שוגגים ויהיו מזידים, היינו בדבר שידוע שלא יקבלו אם ימחו. זה חוזר לגמרא בשבת. מה הגמרא בשבת אומרת? שהצדיקים היו צריכים, לא ידעו אם יקבלו או לא יקבלו, נכון? לא ידעו, כן? אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת כך, אני מקריא. רב פאפה אמרו. גמרא מאוד ידועה, אני חושב, כי היא נמצאת בברכות. בברכות בדרך כלל לומדים ביסודי. בדרך כלל. רב פאפה רמי, כתיב אל זועם בכל יום, פסוק בתהילים, פרק מזמור זין, וכתיב לפני זעמו, מי יעמוד? יש פה סתירה. כאילו הקדוש ברוך הוא כועס כל יום, ואי אפשר לעמוד לפני הכעס שלו, אז זה איך אנחנו שורדים. אומרת הגמרא, לה קשיא, כאן ביחיד, כאן בציבור. כן, אומר רש"י, ביחיד מי יעמוד? אם הקדוש ברוך הוא כועס עליך, הלך עליך. אבל בציבור אתה מתקיים. ומה חזרנו פה עכשיו? לאותו רעיון של הדין של
של הציבור, אני כמעט אומר מה שכאילו הגמרא כאן מנסה להגיד, הגמרא הזאת כל כך מוטרדת מהמצב של העם היהודי, ומה שהיא בעצם אומרת הוא, הקדוש ברוך הוא לא בודק כל יהודי מה מגיע לו, למה הקדוש ברוך הוא בעצם עושה? הוא נותן דין לעם היהודי כעם, כחברה. העם היהודי יש לו קשרים הדדיים. אבל מה שנאמר קודם, הצדיק יענש בגלל הרשעים, ומה נאמר פה? שמה עוזר לנו לעמוד בפני הכעס? כלומר, הצדיקים גם מצילים על הרשעים. כלומר, יש פה איזון הדדי. בסופו של דבר, העם היהודי, דינו, גורלו, הוא כעם. לעתים הצדיקים אחראים על מעשי הרשעים, הם גם יודעים כנראה כחברה להציל מהזעם. אז זה ממשיכה הגמרא ואומרת, תנור הבנן, אל זועם בכל יום, וכמה זעמו? רגע, הוא לא כזה כעסן, תראו, רגע. כמה זה רגע? אז כאן יש המון גרסאות, אני אנסה טיפה לעמוד על תפיסת הזמן שהייתה אצל חכמנו. כמה רגע? אז אפילו הגרסה היא אחת מחמש ריבו, 3,848 בשעה, זוהי רגע. זאת אומרת, תיקחו שעה ותחלקו אותה, ויצא לכם שאחד חלקי חמש ריבו, 3,848 בשעה, יצא רגע זה, אני חושב שאני לא טוב בחשבון, אז פה עשו את החשבון, זה יוצא אחד חלקי 16 של שנייה. בסדר? 0.16 של שנייה. בסדר? זה מאוד מדויק לגמרי. נכון. רק רבנו תם לא אהב את הגמרא הזאת. אני אקריא לכם. רבנו תם אמר, איך הגיעו שזה 1 חלקי 53,848? מה רבנו תם אמר? צריך איכשהו להגיע למספר הזה מאיזשהו היגיון, נכון? אז בין אותם בספר הישר, בסימן תפריש צדי א', מציע לגרוס גרסה אחרת בגמרה. זה מאוד מאוד דרמטי. מאחד חלקי 16 זה הופך להיות רבע שנייה. תראו, זה פי ארבע כעס. אתם יודעים מה זה? אני מקריא. נראה לי אומר הבין אותם, לאחי גרסינן, אחד מריבו הוא 3,824 בשעה. כך מצא רבינו מכוון על פי התוספתא, כן, למה הוא מתכוון? יש תוספתא בברכות בפרק א', בין הנלמד איך חיבקו את הזמן. אז אומרת התוספתא כך, רבי אומר 4 משמרות הלילה, העונה 1:24 משעה, העת 1:24 בעונה, והרגע 1:24 בעת. אז פה אנחנו רואים שהם אהבו חלוקות של זמן ל-24. חילקו שלוש פעמים ב-24, אומר רבינו תם, אז מהו הרגע? הרגע הוא 24 כפול 24 כפול 24, אחד חלקי המספר הזה. כלומר, יש פה שיטה. כלומר, רבינו תם, מה היה ברור לו? שהמספר הגדול, שהרגע הוא חלקי שלו, הוא צריך להיות מכפלה של שיטת חלוקה, של איזשהו משהו עם היגיון. עכשיו, היה ברור לו, עכשיו, גם לנו היום, איך אנחנו חלקים? שעה מחלקים ל-60 דקות, ודקה מחלקים ל-60 שניות, כלומר אנחנו עובדים באותה שיטה, רק למספר שבחרנו לחלק, הוא לא 24 אלא 6, 24 בחרנו ליממה, אבל פה הם עבדו עם מכפלות של 24, אז אומר רבינו תם, לפי התוספתא, המכפלה צריכה להיות 24, לכן צריך מספר כזה, בירושלמי, אני אקריא לכם בברכות בפרק ראשון, הירושלמי אומר, אני מקריא, רבי אומר 4 שמורות ביום ו4 שמורות בלילה, שעה היא 1:24 ביום, העונה 1:24 לשעה, העת 1:24 לעונה, רגע 1:24, ועל זה אומר הירושלמי, כמה הוא הרגע? רבי ברכיה בשם רבי חלבו אמר כדי לא אומרו, כלומר להגיד את המילה רגע, כמה זמן לוקח להגיד את המילה רגע? אז בשם החופץ חיים אומרים, החופץ חיים מאוד דאג בלשון הרע. אז החופץ חיים בדק כמה מילים אנחנו מוצאים מהפה ביום. טוען שהוא בדק, ואפשר להגיד 200 מילים בדקה. נראה לכם הגיוני? תלוי מי מדבר, ובאיזה שפה. יש שפות שבעברית מדברים יותר מהר מאנגלית, נכון? בדוק. כן, הרבה יותר מהר. גם המילים יותר קצרות, נכון. זה פונקציה של הרבה משתנים, כן?
אז יוצא מהחופת חיים שב ב בשנייה שאפשר להגיד בערך כמה מילים, כשלוש מילים, יוצא שבמילה רגע, טוב, אחרי זה אפשר לעשות ניסוי. אוקיי, הלאה. רבנן אמרין, הרגע הוא כערף עין. זה ככה. תנאי שמואל.
למה זה חשוב? אפילו אם זה כערף עין, זה לא מספיק זמן
בשביל הקב"ה. שאלה מצוינת. תנאי שמואל, עוד דעל רגע. הרגע אחד בחמשת ריבו, 6,848 לשעה. אז מופיע לנו בירושלמי בעצם שתי דעות, כן? בעצם הדעה השנייה בירושלמי שהיא תנאי שמואל. מי זה שמואל? הוא המורה בבלי. אז על זה מצאתי שרב שאול ליברמן, על ספר הזה הלכות הירושלמי. מה זה הלכות הירושלמי? הרמב"ם מעיד שהוא כתב על הלכות של הירושלמי, מעין עריף על הבבלי הוא עשה לירושלמי. נמצא בגניזה כמה עותקים בכתב יד הזה של החיבור הזה, שזורה כאורטוגרף של הרמב״ם, זה כתב ידו של הרמב״ם. והרמב״ם, רב שאול ליברמן פרסם את זה עם פירוש, ופה הוא מפענח קצת את החידה. הרמב״ם מביא את הירושלמי הזה, הרמב״ם מביא, אני מקריא, עונה 1:24 לשעה, ועת 1:24 לעונה, והרגע 1:24 לעונה. אז על זה אומר רב שאול ליברמן, למה הרמב"ם מביא את זה? מה זה? כל כך חשוב. ורבינו שעסק בחוכמת התכונה, הרמב"ם הרי עסק באסטרונומיה, שיהודי צריך לדעת קידוש החודש, או הביא כאן את החלוקות המיוחדות לשעה, מפני שיש להם זיקה לחשבונות התקופה והעיבורים. והואיל וכל החשבונות כאן לא נתבררו כלל די המפרשים, נעתיק כאן פירושו של הרב חי בורנשטיין, שפירש את כל העניין בביאור מפולש. אלו הם דבריו. יש שיטות חלוקה שונות בעמים שונים. מצאנו בעניין זה חלוקה מיוחדת ליהודים, שאין דוגמתה אצל עמים אחרים. אם חלוקת הבבליים בנויה על שיטת השישים, הנה הייתה חלוקת היהודים מיוסדת על שיטת שברים של כבדלת כבדלת. בהמשך, על הדעה, שמה שרבנו אותם אמר, אני לא מבין את זה, איך מגיעים לחמשת ריבו שש... כותב ליברמן בשם הברנשטיין הזה, הוא כותב, אני מקריא, של כל יום כבדלת שעות, מביא פה בשם ספר יצירה, ברייתא העתיקה, שובה בפירוש ספר יצירה לרי ברצלוני. לכל יום כבדלת שעות קטנות, שהן י"ב שעות גדולות יום ולילה, והשעה י"ו מעלות, מחלקים שעה ל-16, והמעלה י"א עונות, העונה י"ט עיתות, ובמילים אחרות, הם לא חלקו תמיד באותו מספר. שימו לב, זה, למה אני לא יודע, אבל הוא כותב ככה, אם תכפול 16 על 11, ואת הסכום על י"ט, ואת הסכום האחרון על י"ז, אתם יודעים למה תגיעו? 56,848. אז היה פה איזושהי שיטת חישוב שאני... עכשיו הוא טוען שזו שיטה בבלית. בעצם מה שאנחנו רואים כאן בגמרא, השתקפות שהקדוש ברוך הוא כועס לפי, כמה זמן הוא כועס עכשיו תגידו? תלוי איפה הוא כועס. כשהוא כועס בבבל, אז הוא כועס לפי השעון הבבלי. הרגע הבבלי שונה מהרגע הארץ ישראלי. בארץ ישראל יש שעון אחר, עכשיו הוא כועס אחרת, אבל כל תלמוד הוא משקף לנו איזה שהם שיטות חלוקה של זמן. מה יחידת הזמן הכי 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 קטנה? ועל זה אומרת הגמרא, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה רגע. מי יכול על ספליט סקנד? מי יכול את זה, כן? יש לנו פה את אפי, החזן של ותיקים, שיודע להגיד גאל ישראל בדיוק על השנייה שרושמים לו שם על הלוח. אבל האמת היא, אף אחד לא יודע לעשות זה חוץ מבלעם הרשע. שמה הייתה כל סגולתו? שמה הוא יודע לעשות? לכוון. דכתיב בי, וזה יופי, הפכנו את הדף, ואנחנו גם צריכים לסיים, ויודע דעת עליון. מה אנחנו ממשיכים בפעם הבאה? אנחנו כבר בדלת עמוד ב', בסדר? קדמנו יפה. השבוע הבא מתחילים דלת עמוד ב', אנחנו רוצים קצת לראות מה בלעם יודע לעשות. מי זה האיש הפלאי הזה? נביא לאומות העולם שיודע דעת עליון. איך הגמרא מנסה לסרטט אותו? שאלה שכדאי לשאול אותה זה, האם הדמות שהגמרא מסרטטת זה הדמות שעולה ישירות מהפסוקים, או אם הדרשנים כאן הם עושים קצת קריקטורה של האיש? ומה הם בוחרים להדגיש? כי לפעמים מדגישים את האף, לפעמים את הלחיים. מה הם מדגישים בקריקטורה של בלעם, של בלעם הרשע, ומה זה לתדעת את הקשר עם כוחות עליונים, האם זה דוב, לא טוב, זה דלת המוזבט, בסדר, תעבור עליו, לא טוב.